ערב טוב. זה היה רגע כל כך מרגש. שריל סנדברג, האישה הכי חשובה בפייסבוק במשך עשור וחצי, עזבה את העבודה. מנהלת התפעול, שעל הנייר הייתה מספר 2 של מרק צוקרברג, ובפועל יש אומרים שהוא היה מספר 2 שלה. השבוע היה יום העבודה האחרון שלה בפייסבוק, כלומר במטה, ועשרות רבות של עובדים נעמדו בחוץ ומחאו לה כפיים בעודה עוזבת את המשרד ומחבקת רבים מהם עם דמעות בעיניים. מרגש מאוד ברמה האנושית, אבל אם שואלים אותי, ברוך שפטרנו. שריל סנדברג היא אחת הנשים המוכשרות בעולם, האישה החזקה והחשובה ביותר בעמק הסיליקון, שמשפיעה על יזמים, אנשי טכנולוגיה ובטח על נשים בעולמות הללו. אבל היה לסנדברג חלק חשוב בהפיכתה של פייסבוק למעצמה כוחנית בינלאומית, חסרת לב ומצפון, שמוכנה לעשות הכל, אבל הכל, כדי להגדיל את הכנסותיה והשפעתה, ומתעלמת מהנזקים שהמוצר של המחולל מכחישה ומשקרת בריש גלי. היא עשתה את זה גם לי, בפרצוף, בחן ובכישרון רב, כששאלתי אותה, מתי פייסבוק תפסיק להיות מוצר כל כך ממכר ומזיק. חקרנו וגילינו שכשאתה עוסק בתוכן בפייסבוק זה די בריא לך מבחינה פסיכולוגית. אמרה לי סנדברג, וכנראה ידע היטב, שזה פשוט שקר. את השיחה שלי איתה שידרתי בסרט הקרב על המוח בשידורי קשת. שנתיים אחר כך התפטרה מפייסבוק פרנסס האוגן והדליפה שורה של מחקרים פנימיים שנערכו על ידי פייסבוק ואינסטגרם והוכיחו את מה שהחוקרים החיצוניים אמרו כבר מזמן. פייסבוק ואינסטגרם ורשתות חברתיות אחרות מעודדות דיכאון, אובדנות, הפרעות אכילה, התמכרות, הקצנה פוליטית ומה לא. תכף נדבר על כמה מהמסקנות החותכות והמרשיעות ביותר על תפקידה השלילי של פייסבוק בישראל ובעולם שהתבררו ממש לאחרונה. אבל בחזרה לסנדברג, לו אני הייתי רואה אותה ביום האחרון שלה במשרד, גם אני הייתי מוחא כפיים, אבל מסיבות אחרות לגמרי. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. יום כיפור הוא יום האופניים, אבל האמת שבתל אביב כל יום הוא היום שלהם ושל הקורקינטים, על חשבון כל השאר. ותל אביב מעניינת אותנו כי היא מסמנת את העתיד התחבורתי שכולנו צועדים אליו. איך נראה העתיד הזה? בתחילת החודש כתבה נרי לבנה בעיתון הארץ ככה. תל אביב, בשונה מירושלים, היא עיר שאפשר ללכת בה מקצה לקצה, מיפו עד רידינג בשלוש שעות כולל קפה ובלי להתנשף אפילו, בערך כמו מנהטן בניו יורק. כל זה היה נכון עד לפני שנה בערך, כותבת נרי, אלא שעכשיו אני חושבת שצריך להכריז על העיר היקרה בעולם כעל העיר הכי מסוכנת בישראל הולכי רגל, כעל אזור אסון תחבורתי וגם כעל אחת הערים היותר מכוערות. כל זאת תודות לעירייה בראשותו של חולדאי וגם תודות למשרד התחבורה. על המדרכה אני מצליחה בקושי רב להינצל מדריסתם של אופניים או קורקינטים חשמליים, שאף כי הוקצו להם שבילי אופניים בלי סוף, הם מעדיפים לנסוע דווקא למדרכות שבלאו הכי צרות מאוד. שלא לדבר על רוכבי האופנועים שכבר מזמן החליטו שהמדרכות הן כביש. וברשותכם עוד שני משפטים, על פי החזון של מיטל להבי, סגנית ראש העיר, תל אביב אמורה להפוך לעיר של נהגי אופניים וקורקינטים, עיר לצעירים דלוקים ומדליקים בלבד. לכן למשל נרסו רחובות כמו בוגרשוב ודיזנגוף, כן, אי אפשר יותר להזדנגף בדיזנגוף. שלום מיטל להבי, סגנית ראש העיר ומחזיקה תיק התחבורה בעירייה.
שלום לדרור ולמאזינים.
תראי, כן. תל אביב מסמנת את העתיד התחבורתי של תושבי הערים והמטרופולינים בישראל, אנחנו בצרות. הכבישים הפוכים וחסומים, המדרכות עמוסות בדו גלגלי פרוע, הרכבת הקלה שוב נדחתה. נדמה שמרוב רצון שפר את התחבורה, אנשים פחדים כבר ללכת ברגל.
טוב, תשמע, מה שאתה מתאר זה באמת את התחושה של התל אביבים. עיר בעבודות, רחובות פקוקים, מדרכות עם תושבים מפוחדים, והאתגר שלנו זה לעשות סדר והסדרה בכל הדבר הזה. אז אני יכולה להגיד שזו תקופת ביניים, כי כשבונים משהו אז יש תקופה של קושי. לצערי, האיחור של הרכבת לא תלוי בנו, חיכינו לה ב-22, חיכינו לה גם ב-21, היא תגיע בסוף, זה יקרה. וכל מה שקורה בעניינים האחרים, כמו הנושא של הקורקינטים והאופניים, בהחלט זה חלק מהמדיניות שלנו בעירייה. לנו מאוד ברור ש300,000 מכוניות שנכנסות לשוק מדי שנה, אין להם מקום במרחב הציבורי, אין להם מספיק מקום. זה לא רק בתל אביב, בכל הארץ יש פקקים. גם בדרך לארוחת שישי אצל אמא ביום שישי בערב, אני חווה פקקים באיילון. אז הפקקים הם בכל הארץ בכל שעה. הדרך היחידה שלנו להתחיל לצמצם את הפקקים לקראת העתיד היא באמת לתמוך בהקמה של מערכת רכבות, לתמוך בזה שתהיה רשת של שבילים שיאפשרו רכיבה בטוחה ולא על המדרכה שמסכנת את חיי הולכי הרגל ולא על הכבישים שמסכנת חיי הרוכבים.
אבל תראי, אני חושב שהשאלה היא בחזרה באמת לחוויה העירונית, ושוב אנחנו מדברים על תל אביב גם כי זה מעניין את תל אביב, אבל גם כי עבור שאר אזרחי ישראל זה סוג של סימון העתיד. מסתבר שהם מחליפים את המכוניות ונותנים לאזרחים לרכוב על לא רק אופניים חשמליים, אלא גם שירותי השכרה של קורקינט וכאלה, פועלים בתל אביב חמישה. נכון? חמישה שירותים שכל אחד מפעיל יותר מ-1,000 קורקינטים שאתה יכול לזכור בכל רגע. אתה מקבל כאוס על המדרכה, ואנשים נפצעים, והתאונות במדרכות הולכות ועולות. אז אולי הכיוון שגוי.
אז בוא נאמר ככה, קודם כל אני רוצה לעשות הבחנה בין השיתופים לפרטיים. השיתופים מהווים בעיה בחנייה בעיקר מפני שכשהם חונים יש ברדק על המדרכה והם מושלחים וכו, והפרטיים נשמרים, כל אחד לוקח אותו הביתה וקושר אותו.
כן.
על השיתופים יש לנו שליטה של מספר רישוי, של העתת נסיעה בטיילת התחתונה למשל או בנמל, של עצירה מוחלטת במקומות שקבענו כמו אבימה, והם לא עולים על 25 קילומטר לשעה.
אני חייב לחזק את הדברים שלך למי שלא מכיר. היום כשאתם רוכבים על קורקינטים ששכרתם ברחבי העיר, פתאום תגלו שהקורקינט מעט, כמו שאמרת, אפילו עוצר במקומות ספציפיים שהעירייה אמרה כאן נוהגים לאט או כאן לא נוהגים בכלל. גם אני חוויתי את זה כרוכב. אבל מצד שני, את יודעת, אנשים מדווחים שהם הולכים למדרכות ומפחדים לפנות ימינה או שמאלה בלי להסתכל מסביב, כי אין אכיפה של הדבר הזה. הם נוסעים על מדרכות.
לעולם, אני לא יודעת לחזור על המשפט הזה, אבל אני אחזור אליו. לעולם לא יהיה בכל מקום ובכל שעה פקח או שוטר, ולכן הדרך היחידה לעשות אכיפה זה באמצעים אלקטרונים. כמו שהיום אף אחד לא מעז.
יש כאלה? אבל יש כאלה?
ברגע שיהיה מה שאנחנו מבקשים למעלה מחמש שנים ממשרד התחבורה, מספר רישוי בר אכיפה לכל הכלים, אנחנו נוכל לאכוף מהירות, לאכוף מעבר באור אדום ולאכוף בריונות והפרת סדר שנעשית על ידי כלים זהירים אישיים, העיקר שיהיה למספר. אז זה לגבי כולם, גם לגבי הפרטיים וגם לגבי השיתופים.
רוצה לומר מיטל, שאנחנו מחכים, עיריית תל אביב יפו מחכה למשרד התחבורה כדי שתוכל לאכוף את אי נסיעת כלי רכב חשמליים על המדרכה?
נכון, ולא רק מחכה, אלא דוחפת, מובילה, דופקת על השולחן ועושה כל מה שצריך לעשות כדי שזה יקרה.
וזה ששרת התחבורה היא במקרה, זה ששרת התחבורה במקרה גם תושבת העיר ומכירה את החוויות האלה מגוף ראשון, לא עוזר לנו?
עוזר לנו, היא מדברת על זה, כמו שאתה רואה, היא מדברת על הרכבת בשבת, היא מדברת על כל מה שאנחנו מדברים עליו. לצערי, לקח לה זמן קצת ללמוד, הגיעה לסוף הקדנציה, ועכשיו היא אומרת את הדברים בצורה הרבה יותר ברורה. אני לא בטוחה שהיא תוכל להעביר את כל התקנות האלה בתקופת הכהונה שנשארה לה. אבל בהחלט, זה יעזור לי לעשות אכיפה אלקטרונית, שהיא תהיה אכיפה של 100%. אבל
רק להבין איך זה אמור לעבוד. כל רוכב כלי חשמלי יחויב להצמיד מספר לוחית זיהוי בדיוק כמו מכונית, ובכל מדרכה תציבי מצלמה אוטומטית כמו בנתץ, בנתיב תחבורה ציבורית, שכונסת אוטומטית בשביל...
בכל, יהיה לנו גם מצלמות ניידות וגם מצלמות נייחות. את הניידות נעמיד כמבצעים בכל מיני מקומות, ואת הנייחות באופן קבוע. הנייחות באופן קבוע יהיה למשל במרכזים מסחריים כמו בודצקי, שלשם נוטים האופנוענים גם לעלות, וגם האופניים. אגב, על אופנוענים אנחנו נתחיל אכיפה אלקטרונית, מפני ש... הותר לנו לאכוף על אופנועים נוסעים, על המדרכות, בכיכרות ובפארקים, וזה רק לאחרונה. ובחודשים הקרובים אנחנו נצא במבצע אכיפה עליהם. לא יהיה מקרה שאופנוע יעלה על מדרכה, ולא תאכף הרכיבה הבלתי חוקית שלו. זה דבר חדש, כי עד עכשיו יכולנו לאכוף רק על חניית אופנועים על מדרכות. אז זה משהו חדש. אז אנחנו רוצים לאכוף בהחלט באמצעים אלקטרונים את הנושא של רכיבה שלא כחוק. מדרכות, מהירות, אור אדום. זה מה שמעניין אותנו.
ואני חייב לשאול אותך, האם אפשר להסכים שלהתיר נסיעה של כלי התחבורה הללו ברחבי העיר, בלי לדאוג מראש לשימוש באותם כלי אכיפה, אולי זו הייתה טעות. אולי אנחנו צריכים ללמוד מזה שכשמביאים אמצעי תחבורה חדש, צריך מיד גם לסרטט את הגבולות.
דרור, המציאות מקדימה את הרגולציה. כשאני נכנסתי לתפקידי, מותר היה לרכב בגיל 14 על קורקינט חשמלי. אני עליתי לכנסת כדי להעלות את גיל הרוכב. אני עליתי לכנסת כדי לעשות חובת תיאוריה וחובת לימודי תיאוריה בבתי ספר תיכוניים. אז אנחנו כל הזמן נמצאים. גם היום אני באה למדינה ואומרת להם, תגידו לי, למה החוק מדבר רק על קורקינט ואופניים דו גלגלי? למה על תלת גלגלים זה לא, אין חוק? למה על ארבע גלגלים מיני רכבים אין חוק? מפני שהמדינה עושה על כל כלי חוק נפרד. אני מבקשת מטריצה שאומרת, כל כלי זעיר אישי, לא אכפת אם יש לו שני גלגלים, הוא מרחף או אם הוא עם גלגל באוויר, שרוחבו עד מטר, שמשקלו עד X, שמהירות נסיעתו עד 25 קמ"ש, כן. מותר לו לנסוע על שביל.
השאלה היא, האם עצם זה שהתארתם לסקור כלי רכב ברחבי העיר, אופניים וקורקינטים, לפני שיש כלי אמצעי רכיפה אלקטרוניים וברור מה אסור לעשות, האם זה לא טעות?
תקשיב, את הכלים לא אנחנו הבאנו. אתה שואל לגבי השיתופים.
אבל התארתם, כן, התארתם להם להיכנס לעיר.
עדיפים על הפרטים. השיתופים עדיפים על הפרטיים, מפני שאנחנו יכולים להטיל עליהם מגבלות רגלטוריות, ולאכוף, כמו שאמרתי, את הדימום מנוע שלהם, את ההטה שלהם, ואת הנסיעה שלהם תחת 25 קמ"ש. ואנחנו גם בתחבורה שיתופית, אנחנו בעד להעביר אנשים מבעלות על כלי רכב לנסיעה בתחבורה שיתופית. מה שאני כן אומר לך, מכרז 23, אני עומדת על המילה מכרז, לגבי הכלים השיתופיים, אנחנו ננסה להכניס אלמנטים נוספים שיחייבו את החברות להשתפר, ומי שלא תשתפר גם לא תהיה בפעם הבאה. אנחנו רוצים רמת דיוק של GPS לנושא החנייה, מה שנקרא שימוש בטכנולוגיה גם מיטבית על תא החנייה. אנחנו רוצים מניעת נסיעה של קורקינט על מדרכות, או איזשהו אפליקציה או פיצ'ר שיוכל יהיה להתריע שזה נוסע על מדרכה. אנחנו רוצים אחוז יותר גבוה של הקסדות. אנחנו רוצים אפילו הטלת כנסות או סנקציות של החברות על הרוכבים עצמם, כדי שלשפר את ההתנהגות
אבל
של...
אבל נגיד, לעצור את כל השירותים הללו עכשיו, עד שכל האמצעים שאת מתארת כרגע יפעלו, זה לא אופציה.
ואז מה יקרה? ואז מה יקרה?
ספרי לי מה יקרה.
מה שיקרה זה שיותר כלים פרטיים ינועו ברחובות העיר, עם גלגלי בלון ועם מנועים מתוגברים. האם מה
יש,
יקרה?
יש לך סטטיסטיקה? תגידי, זה. כמה אנשים, או כמה נסיעות, או כמה מכוניות נחסכו מהרחובות בזכות אותם כלים?
170 אלף רכיבות ביום, זה מה שאנחנו סופרים בסטטיסטיקות שלנו. מתוכם 35 אלף בלבד מבוצעים בכלים השיתופיים, ומה-70 אלף הרכיבות ביום, 31% ירדו מרכב בארבע גלגלי, בין אם זה מונית או בין אם זה רכב פרטי. זאת אומרת, אנחנו חסכנו בין 40 ל-50 אלף נסיעות ברכב מדי יום. זה משחרר את הפקקים. כן. זה משחרר את הפקקים גם למי שנוסע ברכב. הוא צריך, כן. עם כל הכעס על הדו גלגליים האלה, שגם הנהגים מרגישים עליהם כעס, אגב, לא רק הולכים. הנהגים אומרים, אני מסתובבת ברחוב בחשש שחלילה הם יהפכו אותי לרוצחת. מפחיד לנסוע ברחובות העיר, לנהוג ברחובות העיר, מפני שהם צצים מכל כיוון. אבל אם היה לי אמצעי אכיפה אלקטרונים, אז הייתי יכולה להשית את החוק לא רק על השיתופים שעליהם אני שולטת יותר, אלא גם על פרטיים.
אני רוצה
ברשותך להתקדם
לעוד שני נושאים ולהגיד מהם בקצרה. אתם הכרזתם גם מלחמה, ראש העירייה רון חולדאי הכריז מלחמה בשליחי וולט. למי שלא מכיר, וולט זהו שירות משלוחים, אגב אחד מרבים. אתה פותח את האפליקציה, מזמין את המנה החביבה עליך מכל מסעדה, ומיד יוצא לדרכון נחפז כברק, שליח עם קופסה כחולה או כתומה או מה, והוא יעשה הכל כדי להביא לך את המרק שלך חם, והכל זה אומר אדומים, אין כניסה, לחצות במעבר חצי, כל מה שרק אפשר דמיין ואי אפשר דמיין. ורון חולדאי ממש לפני כמה ימים יוצא נגד אותם שליחים שנוהגים בפירוט, ואומר יש להם חלק לא מבוטל לשליחים בהשחטת תרבות הנהיגה בעיר, אני מוציא להם, בפעם הבאה זה יהיה כרטיס אדום. ואני שואל אותך, מה זה כרטיס אדום? תוציאו את וולט מתל אביב?
תגיד לי, אתה שואל אותי מה רון מתכוון, אני אומר כן. לך ככה. מ-2020 אני מתנהלת מול החברות שליחויות, אני חייבת להגיד שטן ביס, דומינוס, פיצו, גט טקסי, מקדונלדס, פיצאת, כל החברה האלה כבר השתפרו מאוד, לקחו יועצי בטיחות, עברו לצי שליחויות שמנוהל על ידם, כולל כלים שלהם. וולט, נפגשנו איתה מספר פעמים. אחד ההישגים שהישגנו עוד לפני ההתערבות של רון, זה שכשפקח שלנו רואה וולטר בורח או משהו כזה, הוא מדווח לחברה והיא משאה אותו מהתפקיד, זה גם דבר שנאמר בוועדת הכנסת. כשרון מדבר על כרטיס אדום, בוא נשאל מה הוא יכול לעשות או מה אנחנו יכולים לעשות. אחד האיומים ששמתי על השולחן עוד ב-2020 אמר שאם החברות האלה לא ישתפכו ברחוב, אני אומרת שוב פעם, שרובם השתפרו מאוד למעט אחת, זה שאנחנו נהפוך את מקצוע השליח למקצוע שדורש הסמכה. אנחנו נפנה לכנסת כשתהיה כנסת, ואנחנו נבקש להכיר במקצוע הזה, מקצוע שדורך הכשרה, מיומנות רוכב, הכרה של חוקי התנועה.
תעשו את זה, כן?
דיגה,
זה הולך תיאוריה, לקרות.
ואז לא כל אחד יוכל לעבוד בדבר הזה. אז אם וולט יאלצו אותנו, אנחנו כעירייה, שראש העירייה שלה עומד בראש פורום ה-15, ושאני פעילה מאוד בשלטון המקומי, נוביל חקיקה איתם השלטון המקומי, שעושה רגולציה עודפת, שלא נראתה כמוה בשום מקום אחר בעולם, על חברת וולט, מפני שהרוכבים שלה לא יודעים להתנהג בצורה ששומרת על חייהם, וגם לא על חיי סביבתם והולכי הרגל.
שאלה האחרונה, וגם זה אם אפשר בקצרה, הרכבת, תוכנה לפני שנה, עכשיו דובר על נובמבר, דצמבר, כעת אנחנו במרץ 2023?
בוא נקווה לטוב, אתה יודע,
הרכבת הקלה,
אני למודת חיות.
את למודת חיות, וצריך להגיד כאן שני דברים. אחד, יש לך דדליין שנמצא ב-31 באוקטובר 2023, עד הבחירות, את חייבת שהדבר הזה ייסע, לא?
אני חייבת שהדבר הזה ייסע, ואני רוצה להגיד גם שאני רוצה שהדבר הזה ייסע בשבת, אחרת הבאנו חצי הישג. השרה הכריזה לאחרונה שהרכבת צריכה לעבוד בשבת, אנחנו איתה בעניין הזה, ואם צריך גם נעתוק עירייה מולה, אנחנו חושבים שזה חובה שזה יפעל בשבת, אנחנו מפעילים את הנעים בסופש, אבל רכבת זה דבר נדרש. תרשה לי משהו לפני שאתה מסיים, כי אני רואה שאתה לקראת סיום.
את צודקת.
אנחנו בפתח יום כיפור, ואני רוצה לומר שמי שמסתכל על הנתונים רואה שביום כיפור נהרגים אנשים. רק בשנים האחרונות נהרגו 6 אנשים, 140 נפצעו, רק ב5 שנים האחרונות. אני מבקשת מכולם להבין שאין חוק, יש נורמה שלא נוסעים בכיפור, ולכן כולם להיות עם יתר זהירות, להבין שבכל זאת פה ושם יש רכבים, ולצערי גם שמי שלא חיוני שנוסע, אז הוא נוסע רק מתוך בריונות ואי כבוד. ואני פונה לכל הנהגים, אם אתם יכולים להימנע, יימנעו מנסיעה ביום כיפור, גם בשביל כבוד יום כיפור וגם בשביל החיים של האנשים.
כן, אני, בכל זאת, זו בקשה חשובה כמובן, ובכל זאת אני ארצה לסיים בטון אחר, ואולי את מכירה את שיר השנה של גלגלץ במאקו, סטלבט בקיבוץ? מכירה?
סטלבט בקיבוץ, יאללה, בסדר.
אז יודעת, חלק מהטקסט, למה לי לריב על חנייה, למה לי לגור בתוך אתר בנייה, ג'ימבו וניסמן האלופים, ותכלס, גם תל אביבים מנסים להיזכר עכשיו, למה אנחנו מעדיפים לריב על חנייה ועל המדרכה ולגור באתר בנייה ולשלם על זה פי 3. נקווה שתצליחו להזכיר לנו.
אין ים כמו תל אביב, אין בערים כמו תל אביב, אין אנשים כמו תל אביבים. אז תל אביב היא מה שהיא תמיד הייתה בעבודות, תמיד הייתה בבנייה, לא בהיקפים האלה. אבל זה יחלוף, ותל אביב תהיה הראשונה שתצא מהפקקים לפני כל המדינה בעקבות העבודות שהן מתבצעות היום.
מיטל לאבי, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
שנה טובה, גמר חתימה טובה, ושתהיה שנה בטוחה לכולנו.
ביום שני האחרון במהלך החג סיכמנו כאן בגלי צהל את השנה העברית במדע עם התגליות וההמצאות הכי משמעותיות בשלל תחומים, מתחינה ועד מחשוב קוונטי, מחיבור מחדש של חוט שדרה מנותק ועד הנדסת חיידקים לטובת המין האנושי. דיברנו גם על המיקרוסקופ הכי חזק בעולם בשוויץ ועל המפקדה של נאסא ששולטת בטלסקופ הכי חזק ביקום. אתם מוזמנים להקשיב לכל זה, באמת הייתה תוכנית מרתקת. את הלינק שמתי עכשיו באינסטגרם ובטוויטר שלי, אבל עכשיו ניגע במהפכה נוספת שהולכת לשנות את החיים שלנו. במהלך השנה הקרובה ייכנסו למקרר הקפואי בסופר אריזות חדשות של מוצר קצת מבלבל, בשר לכל דבר, לא תחליף צמחי, בשר שמעולם לא היה חלק מאף בעל חיים. אף חיה לא שילמה בחייה עבור הסטייק הזה. ומצטרפת אלינו עכשיו פרופסור שולמית לבנברג מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, מומחית בעלת שם עולמי בהנדסת רקמות, שהציגה בעשור האחרון כמה פריצות דרך בגידול רקמות שמיועדות להשתלה. אנחנו נדבר איתה גם על הבשר המתורבת שפותח אצלה במעבדה. פרופסור לבנברג, תכף נסביר איך זה עובד, אבל קודם, למה בכלל נכנסת לזה? למה זה חשוב?
התחלתי באמת מצור הדסת רקמות למטרות רפואיות, אבל הבנו שיש לנו טכנולוגיה שיכולה לאפשר לנו גם ליצור חתיכות רקמה שיכולות להיות לתחום המזון ולהחליף את הבשר שכיום אנחנו צריכים בשבילו להרוג פרות, והאפשרות הזו יכולה למנוע כמובן צער בעלי חיים, לעזור בנושא האקלים של כדור הארץ ולגרום לכך שבעתיד לא יהיה מחסור ב בשר. מי שירצה לאכול בשר.
שלושה יתרונות חשובים מאוד. אז לטובת מי שלא עקב אחרי המהפכה המדהימה הזאת שמבשילה ממש בתקופה הזאת, איך זה עובד? איך מייצרים סטייק מבשר בלי להרוג שום חיה?
למעשה הם משתמשים בתאים שיכולים להיות מופקים מהחיה בלי לפגוע בה, ומגדלים את התאים על שלד שאפשר לעשות אותו מבסיס חלבון צמחי, ואפשר לערבב כמה סוגי תאים, והתאים מתחילים להתארגן ולהתמיין וליצור את הרקמה בצורה מאוד דומה למה שקורה בתוך גוף החיה, רק הפעם זה מחוץ לגוף החיה. ממש נוצרת הרקמה עם החומר הבין תאי והתאים, אם זה תאי שריר שמתמיינים לסיבי שריר, ותאי שומן שמתמיינים לתאי שומן, ואפשר ככה ליצור את הרקמה ממש.
כלומר, אלו תאים, תאי שריר שזהים לתא שריר של הפרה, הם אותו תא, נכון? וכל המרכיבים של הסטייק נמצאים בתוך אותו סטייק. אם אני אנסה בעזרתך להיכנס עוד שכבה קטנה פנימה, איך התא הזה מצליח לגדול ללא כל בעל החיים שמסביב?
למעשה נותנים את אותו מצע תלת-ממדי, התאים יכולים עליו לגדול, ועליו התאים, אנחנו כמובן נותנים את מצע הגידול, נותנים את המדיום הגידול, את כל חומרי המזון, וכך אתה יכול להתרבות ולהתמיין ולהתארגן וליצור את כל מבנה הרקמה.
וכשאת אומרת להתארגן, אז מה שאותנו מעניין אולי בתור הסועדים, זה איך הוא מאורגן בסטייק, נכון? כמה שריר שם וכמה שומן וכמה רקמות חיבור וכל מיני דברים כאלה.
נכון, נכון מאוד. ובשביל לארגן ככה, לעזור לתאים להתארגן בצורה יותר מדויקת, אנחנו גם יכולים להשתמש בשיטות של ביו-הדפסה, תלת-ממדית, שמאפשרים לנו לארגן בצורה יותר מדויקת בדיוק את הנתחים שאנחנו רוצים.
כי יש הרבה סוגי נתחים לפרה, אגב, אני מניח שעשו את זה לכל בעל חיים שרוצים, ואת יכולה לקבוע הכל? כלומר, לנגדל כל סוג של סטייק קיים או לא קיים שאת רוצה?
אפשר לקבוע את אחוז השומן, את אחוז השיוש, כך שבעתיד באמת אפשר יהיה ליצור כל נתח שרוצים, על בסיס אותה טכנולוגיה הזאת של ביו-הדפסה.
ויש מגבלות נגיד לגודל, או לצורה, או לטעם?
ברגע שמשתמשים בשיטות ככה יותר מתקדמות, אפשר להגיע לנתחים עבים יותר, שבהם גם אנחנו מאפשרים העברה ככה של כל חומרי המזון, שכל התאים יוכלו להיות מוזנים, וכך אפשר להגיע לנתחים באמת שהם מבים ומשמעותיים.
שזה בעצם מה שקרה בשנה החולפת, נכון? את במחקר הזה כבר מספר שנים, אבל אם צריך לשאול מה קרה בתשפ"ב במחקר שאת מובילה, צריך להגיד עבור א' פארם שאת מייסדת שותפה בה, אז זה הדבר שקרה בשנה החולפת.
נכון, נכון. למעשה פיתחנו, המוצר הראשון של החברה הוא פרוסות בשר דקות, אבל שנה חולפת למעשה התקדמנו בפיתוח הטכנולוגיה של הביו-הדפסה התלת-ממדית, ופיתחנו גם את הדיו הביולוגי שיאפשר לנו להדפיס את התאים השונים, והראינו גם את השילוב של הדפסה של תאי שומן יחד עם תאי שריר ויצירת מבנים כאלה מורכבים.
מה שמפריד בינינו, אזרחי ישראל והעולם, לבין הביס המיוחל, זה מה?
תראה, א', כבר התחילה בפיילוט של הייצור, ובעזרת השם, ככה, בעוד כשנה, יצא ככה, מוצר יצא לשוק, אחרי אישור מהרגולטור, אז אוטוטו.
אוטוטו. לא, תשמעי, זה נורא מרגש, אני אחלוק איתך ברמה אישית, אני נפרדתי מעולם בעלי החיים כבר לפני שנים רבות, לא אוכל חיות וכולי, ונדמה כאילו זה הבשר הכי קרוב שאני עומד לאכול, בעתיד שלי, ואני מניח שהרבה צמחונים וטבעונים מרגישים בו דומה, אבל בוא נדבר רגע על סקייל, על גודל, האם יש התכנות כלכלית לייצור בשר בהיקפים שבאמת יזיזו את המחט מבחינה עולמית, בתזונה ובאקלים? צריך להחליף כאן תעשייה ענקית של בשר מן החי.
תראה, אני חושבת שזה יבוא יחד עם התפתחות של הרבה טכנולוגיות במקביל, שיאפשרו להפוך את זה למשהו שהוא יהיה בסדרי גודל, שיהיו מאוד משמעותיים. אז זה דבר שאנחנו נראה אותו עם הזמן, והנפחים ילכו ויגדלו. מדובר על כך שבעוד 5 שנים ככה מההשקה, מדברים על מבחינת עלות המוצר, היוקר, כמה הוא יהיה יקר, הוא יגיע לשוויון מחירים, אז ברגע שמגיעים כבר לדברים כאלה, אנחנו נוכל לראות את הדברים בהיקפים הרבה יותר משמעותיים.
אז יעמדו שני מוצרים בסופר, אגב, זה יהיה בקפואים, המוצר שלכם?
כנראה שכן, או בקפואים או בקריאים.
אז זה יעמוד שם מוצר ליד מוצר, בשר מפרה ובשר שהוא בשר אבל הוא לא מפרה, ויבחר הצרכן, ואת תספרי לו, או כלומר, האריזה תספר לו, זה חדשני, זה לא מזהם, זה ללא צער בעלי חיים, זה עולה אותו דבר, ואז הוא ישאל שאלה אחרונה והכי חשובה, אבל איך הטעם? ואני שואל אותך, את טעמת? איך הטעם?
תראה, כבר עכשיו באמת נעשו הרבה טעימות של א-פארם, וכל מי שטעם מאוד ככה התרשם ואמר שזה ממש דומה לסטייק רגיל. אז נראה שהטעם טעים.
את אוהבת?
מספיק דומה.
את אוהבת?
תראה, זה טעים.
זה טעים?
זה בהחלט טעים.
אוקיי. את יודעת, מותר להזכיר שאת אישה שומרת מצוות, מדענית שומרת מצוות, ואני אשאל אותך, האם סוגיית הכשרות מעסיקה אותך? הלא זה בשר חדש לגמרי, והעולות הרבה שאלות?
כן, כמובן, זה בהחלט מאוד מעסיק אותנו, מאוד, מאוד רלוונטי, וזה באמת אחד הדברים המאוד מרגשים להיות ככה בשיח הזה של עכשיו כל העולם ההלכתי מתחיל לדבר על איך להתייחס לבשר, האם זה בשרי, האם זה פר, ומה צריך להיות מקור התאים, האם אפשר רק מפרה, או אפשר גם מעוד, עד כמה משנה המקור התאים. אז כל השאלות ההלכתיות האלה הן באמת עולות עכשיו לדיון בבתי מדרש,
כן.
ורבנים שונים מתחילים להתייחס לזה,
פנימה
שיש כבר כמה דעות.
כן, יש גם שאלת עבר מן החי, כי הלא, נכון, החיה עדיין חיה והולכת, ועד כה לא עשינו דברים כאלה, והזכרת מקור התאים, אולי זה יכול להיות חיה שלא נהוג ביהדות לאכול אותה. נכון, אולי זה עדיין יהיה קשר.
נכון, נכון, השאלה היא עד כמה באמת התאים הם זוכרים את המקור שלהם או לא, יש על זה חילוקי דעות, גם אם הם שומרים על הזהות שלהם מבחינה הלכתית, אז אם יש בכל זאת אפשרות לקחת תאים בלי שהחיה נשחטה, וכמובן שאלת השאלות, האם זה בשרי או פרווה, שזה כמובן מעניין את כולם.
נכון, תקנו אותי אם אני טועה, צוהר מסרו שמבחינתם זה פרווה.
נכון, נכון, היה נייר עמדה מטעם קבוצה של רבני צוהר, באמת ש אמרה שזה יהיה
פרווה. אז נאמר ככה, הפיתוח שאת מובילה עומד להגיע בחודשים הקרובים, אולי אפילו ממש בתשפ"ג לבשלות מוצרית, ונוגע כמעט בכל תחום שאפשר לדמיין, מאקלים עד צער בעלי חיים, דרך טעם וקולינריה ועד כשרות ודת, וממש נגיד במשפט, אם את אוכלים ממש בכמה מילים, עושים עוד כמה דברים נורא חשובים במעבדה שלך.
נכון, אם מדברים כבר ברקמת שריר, אז אפשר להישאר ברקמת השריר, והראינו בשנה האחרונה שאנחנו יכולים לקחת רקמת שריר ולהשתמש בה לריפוי סוכרת מסוג 2, סוכרת שאפשר בעצם בעזרת רקמת השריר הזו שמהנדסים את התאים, ככה שיכניסו בצורה מוגברת את הסוכר מהדם לתוך התאים, וכך אפשר להוריד את רמת הסוכר בדם ולרפא. מצב סוכרתי. הראינו את זה באחברים, בכמה מודלים של סוכרת, וזה מאוד מרגש, כי זה יכול להוביל פתרון שונה לגמרי בריפוי מחלת סוכרת.
פרופסור שולמית לבנברג, הזרקת לנו הרבה טעים של אופטימיות בשיחה הזאת. תודה רבה ושנה טובה ופוריה.
תודה רבה.
כשמאשימים את הרשתות החברתיות באחריות להסתה ולשנאה, בטח בסבבי לחימה כמו שומר חומות או באירועים אלימים ברחבי העולם, צריך להיזהר בסוף את האלימות מחוללים אנשים. עד כמה שמות הרשתות החברתיות בזה שאנשים מתים?
פלטפורמות הן אף פעם לא ניטרליות, והן שחקניות בעלי כוח רב, ועם כוח רב באחריות גדולה גם לחיי אדם.
הרשתות החברתיות אולי לא הורגות אנשים, אבל הן בהחלט פלטפורמה שהן יכולות להקצין שיח, שנאה.
אז איתנו שתיים, פרופסור ענת בן דוד, חוקרת אינטרנט ורשתות חברתיות באוניברסיטה הפתוחה, שפתחה, וענבל אורפז, יועצת חדשנות אסטרטגית. ערב טוב לשתכן.
ערב טוב.
אז תכף נדבר על שתי התפתחויות מעניינות בעולם, אבל קודם, דוח מיוחד שהזמינה מטה, היא החברה שעומדת בראש פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, אז מטה הזמינה דוח, הוא פורסם בסוף השבוע, והוא מודה שהיו לא מעט כשלים בהתנהלות של פייסבוק במהלך מבצע שומר חומות. באילו כשלים מדובר ואיך קורה שפייסבוק מזמינה את הדוח שמבקר אותה?
אני הצעתי, אחרי שקראתי את הדוח הזה, עם יותר שאלות מתשובות. זה דוח שהוא מתמקד בעיקר או רק בסוגיות שקשורות להפרה של זכויות אדם. פייסבוק מסבירה בדוח שהיא נאותה לכתוב את זה ולערוך את החקירה, בעיקר בעקבות פניות שעלו מהפלסטינים, בעקבות חסימה של חשבונות והסרה של חשבונות, וכמה ימים בתוך המבצע של שומר החומות שאי אפשר לכתוב את המילה אל-אקצה, וכל מיני חסימות שקוצעו שם. ופייסבוק יצאת ועורך את תהליך של דעור על ידי גורם חיצוני שבודק אותה. והשורה התחתונה אומרת, באמת פייסבוק הסירה יותר מדי תוכן וחסמה יותר מדי תוכן בשני הצדדים. אני חושבת אבל שקצת מעניין לעשות את זה את הזום אאוט ולא להתמקד רק בשומר החומות, כי שומר החומות הוא כבר מאחורינו, אבל את ההשפעות של זה והדברים שהם ספציפיים וקשורים לישראל, אנחנו רואים יום יום. אחד הדברים שפייסבוק למשל מצביעה עליהם בצורה מאוד ברורה בדוח הזה, אז מצד אחד הפלסטינים נפגעו מזה שיש לפייסבוק שליטה יותר טובה, טכנולוגיות יותר טובות ויותר כוח אדם שהוא בקיא בשפה הערבית. יש בכל זאת פחות מ-10 מיליון דוברי עברית בעולם ומעל ל-300 מיליון דוברי ערבית בעולם, ופייסבוק מודע שאין לה מספיק צוות שהוא יודע לסנן תכנים בעברית, ושאין לה טכנולוגיות שהאלגוריתם שלה לא יודע לעשות את הניתוח האוטומטי של להבין דברים באופן מיידי שהם בעייתיים בשפה העברית, והיא מתחייבת לטפל בזה ולגייס עוד אנשים, ואומרת שזה כבר קורה. עכשיו, אם אנחנו נזכור נגיד ב-1 בנובמבר, יש לנו...
אני יכולה רגע להוסיף איזה סוגריים כאן, רק כדי לדייק את פייסבוק לא מודע בשום דבר. זה דוח חיצוני שפייסבוק שילמה לחברת ייעוץ חיצונית, והטענות והממצאים הם הממצאים של החברה החיצונית. ראיתי שהודלף לגוף תחקירים שקוראים לו האינטרספט, התגובה של פייסבוק לדוח שהיא לא פומבית, ובתגובה היה כתוב שם שפייסבוק לא מודע שהיא מקבלת את הממצאים ושהיא לא מתחייבת לממש אותם. אז צריך לדייק שהממצאים של הדוח האלה, הדוח הזה, זה מה שהחברה החיצונית הזו מצאה, ולא מה שפייסבוק מצאה.
לא, אבל פייסבוק כאן פרסמה מתוך רשימה של 21 המלצות, פייסבוק אומרת שהיא הולכת ליישם 10 המלצות, חלק באופן חלקי, חלק באופן מלא, יש המלצה שקשורה לזה שלא רוצה שיחקרו כוחי מחקר חיצוניים את הפעילות שלה, אז היא כן מתייחסת להמלצות.
אבל בואו, שנייה, לפני שנמשיך הלאה עם שיחתנו, בואו רק נבין את הסיטואציה, או מה אומר הדוח. הדוח אומר שפייסבוק ידע בצנזורה, הייתה כבדה מדי על... ביטויים בשפה הערבית שיכלו להיות מצד אחד שיקוף של סבל אנושי או של חוויות, ומצד שני יכול להיות שגם כללו קריאות לפעולות אלימות. ומצד שני, בעברית היא לא סיננה מספיק, כי אין לה טכנולוגיה אוטומטית שמזהה קריאות לאלימות בעברית, ולא מספיק מסדני תוכן ידניים. כלומר, יכול להיות שאנחנו הישראלים בכלל ראינו את זה הפוך, לא? שאתה צריכה לסיין יותר.
נכון. אני מניחה שאתה לא יתמיד את השואל. מפכ"ל המשטרה למשל אמר השבוע שצריך בכלל באירועים כאלה אולי לסגור את הרשתות החברתיות. כאמור, יש חשיבות לרשתות החברתיות בתוך ימים של מבצע, בין אם זה כדי להביע תמיכה אחד בשני, לפרוק, לשתף מידע וכן הלאה. אבל, וזה דברים שהדוח בכלל לא מתייחס אליהם, זה דברים שהם קדמו למבצע, למשל טרור הטיקטוק, רשת חברתית אחרת, דיסאינפורמציה שרצה חופשי, באמת המבצע הזה, וגם כחוקרת ב-INSS, פרסמנו לפני כשנה נייר גדול, שממש התייחס לזירה הדיגיטלית, ובמבצע הזה ראינו את זה גם קורה ברמה האופרטיבית, או כהתארגנויות שהיו בתוך הרשתות, אבל גם דברים שהם יותר משפיעים באמת על מה שאנחנו קוראים לו זירת התודעה, בין אם זה, לא יודעת, גם הודעות שהודיעו לתושבי ישראל, שהיו דיסאינפורמציה, אבל היו ויראליות מאוד, שדיברו על זה שהיום בשבע בערב חמאס הולך להפציץ את ישראל, והוא מודיע על זה לתושבי ישראל הערבים, לא היה ולא נברא, אין שום הוכחה שהייתה הודעה כזאת, אבל זה משהו שהוא מאוד מייצר חרדה ומתחים.
כן, אז בואי נסכם, שהרשתות החברתיות עזרו להפיץ שקרים, הסתה, חרדה, אבל גם עזרו לפעולות אלימות להתארגן, ועזרו להציץ את השטח. האם אפשר להסכים, אני שואל את פרופסור בן דוד, האם אנחנו יכולים להסכים שאת המסקנות האלה, בסך הכל אנחנו מקבלים או לא?
אנחנו מקבלים את המסקנות ואת ההמלצות, גם ארגוני זכויות אדם וזכויות דיגיטליות מברכים על ההמלצות של הדוח. השאלה מה יקרה איתו הלאה.
כי פייסבוק כדברייך לא מקבלת אותו, על אף שהזמינה אותו, היא לא מקבלת אותו.
כן, אבל אולי צריך רגע למסגר את העניין של ההזמנה של הדוח. פייסבוק הקימה בשנים האחרונות מועצת פיקוח, שהיא לא חיצונית לגמרי, היא משלמת לה. מועצת פיקוח שבודקת אותה, עושה לה בדיקה על מדיניות הסרת התכנים שלה, שזה כמו איזה בית משפט כזה, שאפשר להגיש לשם קייסים או תלונות, והמועצה מחליטה. סביב שומר חומות, ההמלצה של מועצת הפיקוח הייתה שפייסבוק תזמין בודק חיצוני אובייקטיבי שאין לו צד בסכסוך, כדי לבדוק את הטענות האלה על אפליה של התכנים הפלסטינים ובשפה הערבית. ולכן כך הדוח הזה נולד, כי צריך לזכור שגם הגוף הזה, שנכון שהוא עצמאי, וגם גוף שפייסבוק שכרה אותו ופייסבוק שילמה לו כדי לעשות את הדוח הזה. אז עדיין צריך למסגר את זה כדוח שהוא לא חיצוני לחלוטין, זה לא ועדת בדיקה של האום. זאת חברת ייעוץ שעושה בדיקת נאותות של חברות.
וגם אם נסכים שאותו דוח... אז גם אם נסכים שאותו דוח ניסה להיות אולי טיפה ידידותי לפייסבוק המזמינה של העבודה, בסוף לפי התגובה של פייסבוק אני למד שגם זה היה להם כואב מאוד.
אני מניחה שכן, ובכל זאת אני כן רוצה להגיד שהדוח מאוד הולך בין הטיפות וכן עושה חסד לפייסבוק, כי כשהדוח מדבר על הטיה, הוא עושה הבחנה בין הטיה מכוונת, שזה שרוצים באמת בכוונה להפלות צד אחד על פני צד שני, לבין הטיה לא מכוונת. ומה שהדוח אומר זה שהטיה מכוונת לא הייתה, זאת אומרת פייסבוק, העובדים שלה לא הייתה שם איזו כוונת זדון להפלות צד אחד או אחר, אבל בשילוב הנסיבות של הסכסוך והאלגוריתמים והחוק האמריקאי, פייסבוק היא חברה אמריקאית שכפופה לחוק שקשור למלחמה בטרור בארצות הברית, אז כל השילוב הזה גרם להטיה לא מכוונת. עכשיו,
אני אגיד לך שאני קורא בתגובה...
יש לך קצת להגיד, אוקיי, האלגוריתם השם, כן?
כן, אולי שווה ברגע זה להזכיר איך אלגוריתם יכול להעדיף תוכן כזה או אחר, בסוף זה רק מחשב שם, אומר לעצמו המאזין או המאזינה.
לא רק, אז לגבי ההחלטות האלגוריתמיות, פייסבוק מבחינה שם בין תוכן שהיא הפרה חמורה של מדיניות הסרת התכנים, ואז זה גם גורר סנקציות חמורות, כמו חסימה של החשבון או הסרה שלו לגמרי, לבין הפרות לא חמורות שזה במרכאות רק דברי סתנה. שעליהם הסנקציות הן פחות חזקות, כמו להגביל את הנראות של התכנים. אלגוריתמים שעושים ניטור תוכן, הם יכולים לקבל החלטות אוטומטיות לפי דיווחים, לפי מילות מפתח, איזה תכנים להסיר לחלוטין, איזה תכנים לעשות עליהם סנקציות פחות חריפות.
כן, אני אומר שאני קורא בחלק מהדיווחים שההמלצות אומרות שצריך אולי לאפשר לפלסטינים להביע תמיכה בארגוני טרור כמו החמאס, כל עוד לא מודדים אותו במפורש לפעולות אלימות נגד ישראל, ואחד, כמו שאמרת, צריך יותר להגביל דווקא את הישראלי, משהו שהישראלי, האוזן הישראלי הממוצעת לא כך אוהבת לשמוע, ואפשר להבין את זה. ובכל זאת פייסבוק אומרת שהיא תיקח על עצמה כן להפעיל, או שהיא כבר מפעילה תוכנה שמסננת את הביטויים בפייסבוק באופן אוטומטי, מזהה קריאות לאלימות באופן אוטומטי, ומקדמת את החסימה שלהם, ואולי גם יותר בודקי תוכן בעברית, שיהיו מסוגלים להגיב במהירות אם הם מתפרצים אירועים כאלה. איך אתן רואות את ההתפתחות הזו?
אני רוצה להגיד על זה משהו פרובוקטיבי, אם אפשר, ואז אחר כך אני לא אגיד איתך כלום. הדוח מדבר על מצב של ניטור יתר בערבית וניטור חסר בעברית. לא משנה עכשיו אם זה אלגוריתמים או לא אלגוריתמים. אחת הסיבות שאולי יש ניטור יתר בערבית, וזה מוזכר בהערת שוליים קטנה בהמלצות, היא גם שמערכת הביטחון של ישראל מנטרת באופן פעיל את הרשת בשפה הערבית, ומציפה את התכנים שהם גם לא כאלה שעוברים על החוק, מעבירה אותם למחלקת הפרקליטות של מחלקת הסייבר של הפרקליטות במשרד המשפטים, ולהם יש הסדר מול פייסבוק שהם יכולים לבקש להסיר תכנים. יכול להיות שחלק מהטיות האלה נגרמות בגלל המנגנון הזה, שהוא בכלל לא קשור למה שמוזכר בדוח, אבל הוא מאוד מאוד מרכזי באופן שבו תוכן מצד מסוים מנותר כל הזמן, ותוכן אחר לא מנטרים אותו, כי חס וחלילה ישרי חופש ביטוי, נכון?
את יודעת, אבל אני לא יודע אם אנחנו מחפשים, ואם נצליח לעשות כאן שוויון על המשקל, המטרה היא להוריד אלימות משני הצדדים. ענבל, מה התחושה שלך לגבי המסקנות והתגובה של פייסבוק?
אני חושבת שצריך לתת זום אאוט מהדוח הזה, כי הבעיה היא לא מה שבתוך הדוח. כלומר, אנחנו גם, יש פה תמיד קודם כל את הסוגיה של המתח, נכון? אנחנו רוצים חופש ביטוח, אנחנו רוצים גם זכויות אדם, אנחנו רוצים גם שיהיה לנו ביטחון, יש את המתח בין כל הדברים האלה, ובסדר, אנחנו רוצים שהאירועים המסוכנים יישארו בחוץ. שוב, האירוע של המבצע של שומר החומות נגמר, והשאלה היא מה קורה עכשיו, וכשאנחנו שוחים בביצה הזו של הרשתות החברתיות, זו ביצה מאוד מלוכלכת. יש שם החברים שלנו, אבל יש לנו הרבה מאוד גורמים שאנחנו לא יודעים מי הם, וזה נכון בקשרים פוליטיים וביטחוניים ומסחריים, וזה מחייה לב הרבה יותר פה, אתה יודע, גם מעורבות ונוכחות של פייסבוק בשטח.
ואולי שווה להזכיר שממש באותם ימים יוצא דוח של אמנסטי, שממש מצביע על פייסבוק כאשמה, לא פחות בהרג של אלפי אנשים במיינמר, אנשים מבני המיעוט הרוהינגי, סכסוך שרחוק מאוד מהלב הישראלי, אבל פייסבוק שם אפשרה להסתה.
רחוק, אבל לא רחוק. אנחנו, זה בדיוק אותו סיפור שהם אומרים שם בדוח של אמנסטי, הם אומרים שהאלגוריתם הוא מה שתדלק את תיבת התהודה, האקו-צ'מבר, שבו נעשו קשיים נגד האנושות. כלומר, הוא תדלק איזשהו סנטימנט שלילי נגד קבוצת מיעוט מוסלמי במיינמר, ואנחנו רואים את התוצאות של זה, אז זה אולי איזשהו מקרה קיצון, אבל אנחנו מבינים איך זה קורה.
אני חושבת שזה בכלל לא מקרה קיצון, אני חושבת שזה אולי המקרה, זה המקרה הכי בולט שאני חושבת שמראה באופן עקבי שפייסבוק ידעה ולא עשתה מספיק. זאת אומרת, אולי בשונה מהדוח הזה שהחברה החיצונית משבחת את פייסבוק, שהיא נקטה פעולות בזמן, במקרה של הרוהינגה כל העדויות היו על כך שהתריעו בזמן אמת לפני פייסבוק שמתבצע טבח ואנשים על ידי הצבא באמצעות הסתה פרועה שמתרחשת בפייסבוק, ופייסבוק לא עשתה שום דבר. וזה לא רק האלגוריתמים שמפיצים יותר תכנים שיש להם יותר לייקים ושיתופים, אלא פשוט לא הסיקו אנשים שמדברים את השפה ולכן לא יכלו בכלל להתמודד עם מדיניות הסרת התכנים, והתכנים שם השתוללו באופן שבאמת באופן ישיר הוביל להרג של אנשים.
ואני אשאל שאלה לסיום, האם כשאנחנו מניחים את השורות התחתונות האלה ומראים כיצד התנהלות של חברה ענקית מקדמת אירועים אלימים שמובילים אפילו להרג של אנשים, האם זה מקדם אותנו לקראת התמודדות יותר ממחשית עם הבעיה, או שאם עברו עד כה 15 שנים מאז שהתוודענו לפייסבוק ועד שהבנו אל נכון מה בדיוק היא עושה או למה היא גורמת, עכשיו יבוא עוד 15 שנים עד שנצריך לטפל בזה?
אני חושבת שלא סיימנו עדיין לתבוע דין וחשבון, לא רק מפייסבוק, אלא מכל ענקיות הטכנולוגיה, לאופן שבו הן הפכו לכוח גיאופוליטי חזק יותר מכל גוף ריבוני שאנחנו מכירים, אפילו אולי יותר מהאום או מכל ארגון בינלאומי אחר שאנחנו מכירים. זה נכון שיש התקדמות וחקיקה באירופה, ושגם דוחות כאלה הם סוג של התקדמות בהשוואה לעבר, ובכל זאת, כשפייסבוק אומרת שהיא תממן מחקר חיצוני, התגובה הראשונית שלי היא לגחך. כי עד שלא יהיה באמת, עד שלא תהיה באמת אפשרות בלתי תלויה וחיצונית, שתוכל להסתכל מבחוץ ולחשוב איך אפשר לטפל בבעיות של שיח ושל הסתה ושל אלימות, בלי שהפלטפורמות יגידו לנו איך לעשות את זה, אז לא התקדמנו מספיק.
פרופסור ענת בן דוד מאוניברסיטה הפתוחה וענבל אור פז, יועצת חדשנות אסטרטגית וחוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לשתיכן.
תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
יותר ויותר מכוניות חשמליות עולות בכל שנה על הכביש. הרכבת עוברת תהליך חשמול. האם בקרוב המהפכה הזאת תגיע גם לעולם התעופה, למטוסים? המטוס החשמלי אליס שנולד בישראל על ידי חברת אביישן הפגין לאחרונה טיסת בכורה של 8 דקות שלמות ונחת בשלום. אביב צידון, מייסד חברת אביישן והאיש שמאחורי המטוס הזה, זה באמת היה מין רגע כזה של האחים רייט? ראיתם את המטוס שלכם 8 דקות באוויר והתרגשתם?
מאוד. אני חושב שאין דבר דומה למה שקרה לנו אחרי 7 שנים של פיתוח. אם מסתכלים על הצורה שאנחנו עוברים ממקום למקום, אז תמיד השאלה היא, ובעיקר במכוניות חשמליות, לאיזה טווח זה נוסע.
נכון, זה הפחד של אנשים. אפילו. הבטריה תיגמר לפני שהגעתי.
למה אי אפשר לקפוץ לאכול ארוחת ערב במרחק של 250 קילומטר. כי זה לוקח המון זמן. אבל אם זה היה לוקח שעה, זה היה אחרת. ואז נשאלת השאלה, למה לטוס זה יקר? כי אם לטוס לא היה יקר, זה היה יכול להיות.
מתוך החוויה שלי, האדם שרוצה לקפוץ לארוחת ערב במרחק 256 קילומטרים, מה ההבדל? מה החידוש?
החידוש זה יעלה לו זמן וכסף פחות ממה שהוא היה עושה את זה עם האוטו שלו.
וואו, איך זה נהיה יותר זול?
דלק, המחיר שלו משתנה, מחיר של חשמל הוא ידוע. מחיר של החשמל הוא יותר זול לקילומטר מאשר של דלק, בצורה משמעותית.
אוקיי.
אז מה אנחנו עשינו? לקחנו את היתרונות של חשמול. מנוע חשמלי הוא מאוד יעיל, 90-95% יעיל. מנוע בעירה פנימית הוא 30% יעיל. זאת אומרת, 70% מהדלק עובר לחום. בשביל לקרר את זה, צריך לעשות כונס, שינשום אוויר ויקרר את המנוע.
אז המנוע החשמלי שמורכב על המטוס מאפשר לשנות לחלוטין את כל המבנה של המטוס, כי פתאום אתה לא צריך לקרר כל כך הרבה את המנוע, נכון. כפי שהיית צריך קודם.
אבל, okay. אבל צריך להבין מה זה כל כך הרבה. הפתח הזה, שהוא, דרך אגב, אתה לא רואה בטסלה, בטסלה אין את הפתח, את הפה של האוטו. למה? כי הוא לא צריך אוויר לקרר. ומנוע שהוא 95% יעיל, צריך לקרר רק 5%, 1-20.
כן.
אז אתה צריך לשרוף פי ארבע דלק.
כלומר, כל המבנה של, של המכונית החשמלית או המטוס החשמלי, שאין צורך בכונס, הוא הרבה יותר אווירודינמי, והנה שוב חסכת אנרגיה.
ואז אתה טס מהר.
כן.
עם דלק מאוד זול, חשמל.
המהפכה של כלי התעופה החשמליים הקטנים היא חלק מהפכה אדירה. יש מאות חברות בעולם שמפתחות כלי טייס חשמליים קטנים, אני מכיר לנוסע אחד, לשניים, לארבעה. מהפכה אדירה בכל העולם, שייתכן שבעוד 10 שנים תשנה לחלוטין את כל הרגלי ההתניידות שלנו, ולא רק לחול, אלא גם הפריפריאליים בתוך המטרופולינים. אני חייב לשאול אותך, אתה ישראלי, אתה טייס לשעבר בחיל האוויר, החברה שהקמת היא ישראל, עד כמה המטוס שלכם באמת ישראלי? הרי עברתם לארצות הברית באמצע.
למה המפעל של אביישן הוא באמריקה? כי לא הצלחתי. מדינת ישראל שמחשיבה את עצמה בתור סטארט-אפ ניישן, לא עוזרת לסטארט-אפים. ולמרות העזרה השלילית, יש סטארט-אפים בישראל. אבל זה בגלל האופי הישראלי. אז כן, אליס זה אליזה, כן? זה אליס in Wonderland. שנשאלתי לפני איזשהו 7 שנים, למה אני לוקח סיכונים והולך לבנות אווירון? סטארט-אפ זה מסוכן גם ככה, הסיכוי להצליח זה 5%. ואין חברה תעופה שלא פשטה רגל. אז להכפיל 0 ב-5% זה יצא מספר מאוד קטן.
כן.
ולמה בכל זאת לעשות את זה? למה לקחת את הסיכון הזה? ואז זה ששאל אותי, אמרתי לו, אתה יודע מה, עזרת לי להבין דבר מסוים. אני לא יכול לקחת את הסיכון שלא לנסות. כי אני חושב שזה נכון. האם זה יקרה? לא יודע. אבל אלה שלא מנסים ויושבים ביום שישי ואוכלים פיסטוקים ומקטרים, הם לא יתקנו כלום. אז עכשיו, האם זה יקרה? אני מאמין שכן.
מתי מטוסים חשמליים ימריאו ויהיו מקובלים?
אני מאמין שבעוד 12 שנים אנחנו נראה את התופעה שקוראים לה 12-12. מה זה 12-12? האחים רייט ב-1903 טסו 12 שניות. 12 שנים לאחר מכן, ב-1915, היו מעל עשרות אלפים של מטוסים. השתתפו במלחמת העולם הראשונה כבר.
אביב צידון, מייסד חברת אביישן, על איך שמדינת ישראל עוזרת או לא עוזרת ליוזמות שקמות בה, ועל הפוטנציאל שלנו לייעל באופן משמעותי את הדרך להגיע ממקום למקום עם מטוס חשמלי, שהלוואי שיקח לו פחות מ-12 שנים כדי להפוך למציאות יומיומית. תודה רבה על השיחה הזאת ושנה טובה.
שנה טובה לכולנו, תודה.
ולקראת סיום, רמי שני כתבנו בדרום ועבורנו מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר. שנה טובה רמי.
שנה טובה לך דור ולכל המאזינים, ולתת לי בהחלט משהו באווירת החגים, באווירת ראש השנה, אז משהו מעניין לכל מי שצריך איזשהו כיתוב מיוחד על עלי צמחים, ממש ככה עלים. בוא קודם כל נשמע את אמיר טירולר, מנהל פיתוח של חברת פיגמנטיום שהיא בחממה הטכנולוגית פודטק פרשטארט בקריית שמונה.
איזה מגניב היה יכול להיות אם היינו יכולים לשלוט איפה יופיע פיגמנט בצמח, ובעצם לעצב את הצמח לכל מטרה. בעצם מה שפיתחנו זה מנגנון מולקולרי שיודע להפעיל גנים על ידי אות חיצונית, פשוט לעורר את היצירת פיגמנט במקום ספציפי.
רמי, מי נתן לך אישור לעזוב את עוטף עזה ולהרחיק את קריית שמונה?
תשמע, בתוקף תפקידי ככתב לענייני חקלאות, אז אתה יודע, חקלאות יש גם שם. בכל אופן, אתה משם החברה יכול להבין שהם עוסקים בין היתר בפיגמנטים, כלומר במרכיבי הצבע וגם הריח של הצמחים. הדיגום שהבאת לך הוא פרטני, אבל הרעיון הוא נועז לאפשר למגדלים לתזמן את מועד ההבשלה לזמן הרצוי.
כן.
כלומר, פרחים אדומים לוולנטיין, פרחים בריח וניל לחנוכה ולחג המולד. סליחות לקראת יום כיפור וכדומה.
אני לא מכיר פרח בשם סליחות, אבל עד כה זה נשמע כמו מהלך עסקי מאוד מאוד חשוב. להתאים את המוצר לצורך.
פיגמנט אחד, עולם ומלואו.
אני חשבתי דווקא על שפים של מסעדות, אתה יודע, יכולת להגיש עלים בטעמים וריחות שלא חשבת עליהם, שמע, זה דרך מדהימה לפנק את התפריט.
בהחלט, אז הרעיון כולו בפרק 234 של ההסקט, מה שקורה מחר, שאתם לוקחים את הפודקאסטים שלכם, תוכלו למצוא את זה.
תודה רבה רמי שני, עד כאן העתיד עכשיו. ערך ערן גולני, הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי, על הביצוע הטכני גלעד בלום. אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שרק תרצו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, אתר גלי צה"ל, פשוט תחפשו. העתיד עכשיו. אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה ביי.